רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית קסם עולמי, מסעות מהכורסה, בהגשת חווה דורני.
כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והעולם כולו ביתי. כמו צועני מסתובב לי בעולם, והשירים בנשמתי. כמו צועני, השירים בנשמתי.
ערב טוב, צופים וצופות יקרים, מאזינים ומאזינות. כל פעם שאנחנו שומעים את הצלילים האלה של כמו צועני, אנחנו עומדים לצאת למסע וירטואלי חדש, מרתק ומענה. שמי חווה דורני, הכינוי שלי זה חווה חוויה. כל יום שלישי בשעה 6 אנחנו נפגשים כאן. אני מגישה לכם את התוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה. ואתם כבר יודעים שבכל תוכנית אני בוחרת מדינה אחרת או לאום אחר, והפעם יש לנו הפתעה. אנחנו מדברים על תרבות מאוד מאוד מיוחדת, ואני אספר איפה כדאי לבקר בו אותו מקום, איפה ללכת, איפה אפשר לבלות וליהנות, ליהנות מחיי לילה עשירים. אני אשתדל גם להוסיף תובנות תרבותיות על אותה מדינה. תתכוננו לשעה של הרפתקאות, תגליות, צבעים. אנחנו נהיה הדרכון הקולי שלכם לעולם. אני מביאה ניסיון מהשטח כמורת דרך, כמדריכת טיולים כבר כמעט 20 שנה, טיפה יותר מ-20 שנה בעצם, ואני גם מרצה וחוקרת בנושא היסטוריה, תרבויות, אומנות ומוזיקה. כמובן, עם תואר אקדמי בנושא אנתרופולוגיה, בנושאי תרבויות וכדומה. אני מנסה לחבר את החוויה האישית שלי עם הניסיון העשיר שלי מהשטח, והפלטפורמה של הרדיו, שזה טיפה קצת יותר מרוחק, כמו שאתם יודעים. אני מנסה לא סתם להקריא מידע, אלא לייצר חוויה למאזין או לצופה שלנו. ואתם יודעים שאני אוהבת להשתמש במשפט של הפילוסוף הלטיני מהמאה הרביעית, סנט אוגוסטינוס, שאומר, העולם הוא ספר ואלו שאינם מטיילים בו קוראים רק דף אחד. אז אנחנו נפגשים כל יום שלישי בשש, כמו שאמרתי, ואנחנו משתדלים לצאת למסע מרתק. אני מזכירה לכם שאנחנו בשידור חי, איתי בשידור נמצא הטכנאי אבנר היקר, ואצלנו העולם בא אליכם עד הקורסה שלכם בבית. חשוב לי לציין שיש לי עמוד פייסבוק שקוראים לו חווה דורני, חווה חוויה. אנא, הצטרפו אליו כעוקבים, תעשו לי לייק, תראו את התוכניות שכבר הוקלטו ושודרו, ותכתבו לי כמובן על איזה מדינה או תרבות או תופעה שמעניינת אתכם ואתם רוצים לשמוע. תאמינו לי שיהיו לכם הפתעות כיפיות, כדאי לכם לעקוב אחריי. אז תתיישבו בנוח בקורסה, תפתחו את הראש והלב, כי התוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, יוצאת לדרך. והיום, היום אנחנו מדברים על אלבניה, מדינה שנפתחה לישראלים ולתיירות רק בשנים האחרונות. דמיינו מדינה קטנה על חופי הים האדריאטי, מוקפת הרים פראיים, אגמים כחולים ועיירות ציוריות. זוהי אלבניה, מדינה שהייתה סגורה ומבודדת כמעט חצי מאה, קרוב ל-50 שנה. ממש כמו צפון קוריאה של היום. היום היא נפתחת לעולם בסקרנות ובשמחה. ההיסטוריה של אלבניה סוערת ומלאת תהפוכות, מן התקופה העות'מאנית הארוכה, דרך שלטונו של הדיקטטור אנוור הוג'ה, שהשאיר אחריו מאות אלפי בונקרים מבטון, שגם נדבר עליהם בהמשך, ועד ההתמוטטות הכלכלית הכואבת בשנות ה-90, עם תרמית הפירמידות שהביאה את המדינה לסף מלחמת אזרחים. אבל אל מול הקשיים האלה, האלבנים ידעו לשמור על משהו ייחודי, על רוחם. התרבות האלבנית נעה בין מסורת עתיקה לבין פתיחות חדשה. יש בה את הבסה. בסה זה קוד כבוד קדום, קוד כבוד של נאמנות והכנסת אורחים, שמסביר אולי איך בזמן מלחמת העולם השנייה הסתירו האלבנים יהודים והצילו אותם מהנאצים. אנחנו נרחיב על הנושא בהמשך. יש בה גם את המיסטיקה של זרם הבקטשים, שזה זרם באסלאם, באסלאם הסוני, שמדבר על סובלנות, חמלה ואהבה בין בני אדם, ולצד כל אלה נופי טבע מרהיבים, אתרים ייחודיים שעל חלקם נפרט בהמשך. אלבניה מזמינה את המבקרים שבה לא רק לראות נופים יפים, אלא גם לגלות עם חכם, חם, סקרן ומכניס אורחים שמאמין מעל הכל בכבוד האדם. אבל לפני זה, אנחנו מתקרבים לשנה החדשה, ואני רוצה לפתוח בשיר, שיר מרגש מאוד שכתב אהוד מנור. את השיר הוא כתב לזכרו של אחיו הצעיר יהודה וינר, שנהרג במלחמת ההתשה ב-1968, והשיר מתאר את כמיהתו של אהוד מנור לשבת על המרפסת של הבית, של ביתם בבנימינה, ולצפות בציפורים נודדות. השיר הולחן על ידי נורית הירש, היא הלחינה אותו עם לחן די אגום, כיאות למילים העצובות, אבל המרגן של אילנית, שהשיר היה מיועד אליה, סבר, החליט שהשיר לא מתאים לאילנית בנקודה הזו. הוא לא רוצה שיר עצוב מדי בנקודה כשבה נמצאת הקריירה שלה, וביקש מנורית הירש ויהוד מנור ליצור גרסה שמחה ומלאת תקווה. נורית הירש שינתה את הלחן ללחן שמח יותר, ובמשפט האחרון השיר מסתיים במילים, ענפה לבנה תפרוס באור כנפיים, וההמשך המקורי היה, והשמש תשקע בתוכן. אבל אהוד מנור שינה את זה, להשמש תזרח בתוכה. אז בוא נשמע את השיר המדהים הזה ששרה אילנית בשנה הבאה.
בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. בשנה, בשנה הבאה. ענפים האדומים יבשילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן, ורוחות רדומים יישאו אליהם הדרך עיתונים ישנים וענן. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן. כנפה לבנה תפרוס בעול כנפיים והשמש תזרח בתוכן עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה
ועכשיו אנחנו בדרך כלל אומרים כמה מילים על עולם התיירות. מה קורה בעולם התיירות? אז כמובן כולכם יודעים שרשות שדות התעופה נערכת לסי של נוסעים בחגי תשרי, מצפים ל-2.3 מיליון נוסעים שצפויים להיכנס ולצאת במהלך החגים, מתוכם הקבוצה שלי שתצא בסוכות, ועל רקע כמובן שורת תקיפות אנטישמיות בכמה זירות ברחבי העולם, יש לנו הזהרה של המטה לביטחון לאומי, שמזהים איום לפגיעה של ארגוני טרור, אז מזהירים, וכמובן היוצאים לחול צריכים להימנע מפרסום ברשתות החברתיות, שמעידים על שייכות לכוחות הביטחון, כמובן, להוריד את כל התמונות שלכם מהצבא, כשאתם נוסעים לחול, ויש אזהרת מסע עם איום מאוד גבוה לחצי האי סיני. אנא, היזהרו. חשוב מאוד לדעת, באירופה הם החליטו לעבור לכניסה דיגיטלית. מדינות ברחבי אירופה צפויות לזנוח בעוד חודש את החותמות הפיזיות בדרכון ולעבור לכניסה דיגיטלית או ביומטרית. כבר יהיו לא מעט מדינות שעדיין יישאר קיים הנושא של להחתים את הדרכון, לעבור ביקורת דרכונים, אבל כולם יעברו בהמשך לכניסה דיגיטלית, כמו שאנחנו יודעים, להניח לדרכון ולעבור, גם חוסכים בכוח אדם, והטענה היא, הכל למען הבטחה מוגברת ומעברי גבול יעילים יותר. חוסכים כמובן כוח אדם ושכר לשלם להם. בכל אופן, אנחנו עוברים לדבר על אלבניה, וחדשות מעולם התיירות באלבניה, לא עולם התיירות, מאלבניה חדשות, אתם לא תאמינו, מכיוון שאנחנו מדברים על אלבניה, ובאלבניה חצי מהשרים בממשלה הם נשים שרות, נשים, חצי, זה המון, באלבניה מינו לפני כמה ימים, מינה אדי רמה, ראש הממשלה של אלבניה, שרה חדשה, אבל לא תמצאו אותה במסדרונות של הכנסת או של הפרלמנט, או באיזשהו משרד ממשלתי, למה? כי היא בכלל לא בן אדם. קוראים לה דיליה, והיא בינה מלאכותית. בינה מלאכותית שקיבלה תפקיד רשמי כשרה למכרזים ציבוריים. התפקיד שלה זה להילחם בשחיתות ולוודא שכל מכרז מתנהל בשקיפות. לא יאומן. דיליה שימשה עד כה כעוזרת וירטואלית בפלטפורמות השירותים הממשלתיים, ושרתה אלפי אזרחים בהנפקת מסמכים דיגיטליים ובהסדרת השירותים. עכשיו היא קיבלה סמכויות רחבות יותר, כנראה שהיא עשתה את העבודה טוב, מה שנקרא. ממילים אחרות, אם עד היום פוליטיקאים היו חשודים בקומבינות, עכשיו יש שרה שפשוט אין לה אינטרסים. היא לא צריכה ג'וב לחברים, לא פרוטקציה לדודה, אפילו לא רכב צמוד. מקסימום, עדכון גרסה. מה אתה אומר, אבנר? עדכון גרסה. המהלך הזה מעורר לא מעט שאלות. מי ייקח אחריות אם השרה הווירטואלית דיליה תחליט החלטה שגויה? והאם אפשר יהיה להזמין אותה לרעיון? ואם כן, האם גוגל יצטרך לתרגם לה את מה שאנחנו שואלים? כך או כך, אלבניה רשמה לעצמה היסטוריה. המדינה הראשונה בעולם שבה אלגוריתם יושב על כיסא של שרה. אולי בקרוב נראה גם אצלנו את שרת ההסברה גרסת 3.0. אני אומרת את זה כיוון שאין לנו שרת הסברה, אז אולי נמנה שרה וירטואלית, אני מקווה שהיא תעשה עבודה טובה, כי אתם יודעים מה שנקרא, יחסי החוץ שלנו, בוא נאמר, ההסברה שלנו לא ממש מעולה. עם זאת, המינוי הזה מעורר גם ביקורת. יש מי ששואל, האם המינוי של AI יכול להיות חוקי? מי יפקח על ההחלטות? האם מערכת זו אכן חסינה מלחצים או השפעות פוליטיות? אתם יודעים שהבינה המלאכותית לומדת את הכל. אולי תלמד גם לייצר שחיתות, אנחנו לא יודעים. מי יודע, אולי יום אחד גם אצלנו ימנו שרה לבינה מלאכותית. תארו לעצמכם שרה וירטואלית בישראל. לפחות נרוויח דבר אחד. היא לא תברח באמצע קדנציה להקים מפלגה חדשה. רק רגע. צריך גם לקוות שהיא לא תיתקע בדיוק שנחפש חנייה, או שתשלח אותנו לתקון גרסה באמצע ישיבת ממשלה. מצד שני, אם כל השרים יהיו רובוטים, מה יהיה? נצטרך ועדת שרים מיוחדת רק כדי להחליף להם את הבטריות. עד כאן הנושא של שרה וירטואלית, שרה AI. לא יאומן. אהבתי, ממש אהבתי את הרעיון. אדי רמה, ראש ממשלת אלבניה, יש לו, הוא רואה קדימה, יש לו הרבה חזון. עוד משהו הוא עשה בעניין של השופטים שאני תכף ארחיב עליו. אבל אני רוצה לספר לכם, שבוע שעבר חזרתי מהדרכה של קבוצה באלבניה. מדינה שהייתה סגורה עד לא מזמן, ואני טסה שוב עם קבוצה בשמיני לאוקטובר, חול המועד סוכות. כל מי שמעוניין להצטרף אליי, שיכתוב לי בפייסבוק. ועכשיו אני רוצה להשמיע שיר אופייני לפולקלור האלבני. רגע, 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 סליחה, טעיתי. השיר יבוא. בהמשך אנחנו נראה לכם הוואי ופולקלור אלבני, אבל לפני כן אני רוצה להשמיע לכם עוד שיר, שיר של יורם גאון ואילי בוטנר, שכמו שאמרתי שבוע שהוא לא זכה להשמעות ומה שנקרא לפי דעתי למקום הראוי לו, והוא מדבר על השנה הבאה, השנה הזאת שתחל עוד כמה ימים, והוא בעצם אומר שהשנה הזאת תביא את הניסים שיתמלאו לנו לאט כל הכיסים, שהשנה הזאת נצליח לאהוב גם את כל מי שרחוק וגם את מי שכאן קרוב, והשנה הזאת לא הכל יהיה מושלם, אבל יהיה יותר טוב. בוא נשמע את יורם גאון בשיר הזה של אילי בוטנר. בבקשה.
שהשנה הזאת תהיה ללא דמעות, שהשנה הזאת אצליח לאהוב גם את מה שלא רואים, מה שנמצא עמוק בפנים, שבשנה הזאת יקרו דברים טובים. שהשנה הזאת תהיה ללא אשמה, ועם חמלה או דאגה בבקשה, שהשנה תראה אותי ושאני אראה אותך, שהשנה הזאת תהיה פחות קשה. ואז מכל החלונות והבתים, מהערים, במושבים, בקיבוצים, ולכולם תהיה פשוט שנה טובה, ככה כמו שבא, כמו באהבה. ואז מכל המקומות הכי יפים, תמיד ישנו מקום אחד שלא רואים, ולכולם תהיה פשוט שנה טובה, ככה כמו שבא, כמו באהבה. שהשנה הזאת תביא איתה ניסים, שיתמלאו לנו לאט כל הכיסים, בסודות החתמוסים, בחלומות שמתכסים, בשנה הזאת אנחנו מנסים. ואז מכל החלונות הבתים, בערים, במושבים, בקיבוצים, מנסים ולכולם יהיה פשוט שלב חובה ככה כמו שבת כמו לאהבה ואז מכל המקומות הכי יפים תמיד יש לו מקום אחד שלא רואים ולכולם יהיה פשוט שלב חובה כמו שבא, כמו באהבה ככה כמו שבא, כמו השנה הזאת אצליח לאהוב את כל מי שרחוק את מי שכאן קרוב כשהשנה הזאת תחל אני אצליח לקבל שלא הכל מושלם תודה לאל שלא הכל מושלם תודה לאל
ובכן, אלבניה, מדינה שהייתה סגורה ממש כמו צפון קוריאה, ממלחמת העולם השנייה עד שנות ה-90, עד כמעט 1991, ולצערנו מיד אחר כך נקלעה לתרמית פירמידה מטורפת. התרמית הזאת הביאה לפשיטת רגל של המדינה, למלחמת אזרחים, 70% מהתל"ג הלאומי של המדינה נעלם, והמלחמת אזרחים כמובן לא הסתיימה ממש עד שלא נכנס כוח אירופי בינלאומי שעזר להשליט סדר כמעט עד שנות ה-2000. מאז המדינה בבנייה, משהו כמו 25 שנה שהמדינה הזו בונה את עצמה מחדש ומנסה להביא אותם לסטנדרט אירופאי, לנסות, כמובן הם מנסים להתקבל כחברים באיחוד האירופי, שזה דורש הרבה מאמצים מצידם, הם טוענים שהם בדרך, אני לא בטוחה שהסיכוי הוא גבוה במיוחד, אבל אולי כן, לא יודעת. אנחנו נחיה ונראה. הדרכתי באלבניה קבוצה מקסימה של ישראלים, סקרנים ללמוד, צמאים לידע, היה ממש תענוג להדריך קבוצה כזאת. היה לנו, אני חייבת להגיד שתי מילים על האנשים בקבוצה, היו לנו שתי צעירות, צעירות, מרים סמית המקסימה והחברה שלה רודיקה בוקסנבאום, שהיו הבנות הצעירות של הקבוצה, בנות ה-82. חגגנו אפילו למרים יום הולדת בטיול הזה, והיו לנו בקבוצה גם חברים נוספים, משה סיטון, אני חייב לספר, זוגתו ויקי שליוותה אותו, משה הקריא לנו את תפילת הדרך בדרמטיות, כמו שחקן באבימה. חבל על הזמן, הייתי מגייסת אותו לשחק באבימה. הייתה לנו את מרים חג'אג' המקסימה, שרקדה והרימה תמיד את המצב רוח של כולם, חבל על הזמן, היא יודעת לעשות שמח, מותק של בחורה. הייתה לי את אביה ודליה אחותה, שהיו צמאות לידע, ותמיד רצו עוד ועוד 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 לדעת, נווה וארצל, אילן ושמחה, אריה ולילי, אני עוד מעט יקרין תמונה שאריה צילם, הפשוט מדהים את הבניין בטירנה, אבי ודליה, הגיסות, הדסה ופרידה, מגי ואיציק, ותסלחו לי אם שכחתי מישהו. אז בכל זאת, בואו נספר איך מגיעים לאלבניה. אני עכשיו רוצה לתת לכם טיפים מעשיים. קודם כל, אפשר להגיע לאלבניה בטיסות ישירות מנתב"ג, ישר לבירת אלבניה לטירנה. אל על מפעילה טיסות ישירות על ידי חברת סנדור, בסך הכל משהו בסביבות 3 שעות טיסה, יש שעה לכאן, אלבניה זו שעה אחת אחורה, אז אתם תתאמו את השעון לפי זה, או יש דרך נוספת להגיע לאלבניה, לטוס לאי היווני קורפו, קורפו הוא ממש על הגבול של דרום אלבניה, משם יש מעבורת ישירות לסרנדה שבדרום אלבניה, בסך הכל 10 קילומטר מפרידים בין האי קורפו לבין העיר הגדולה סרנדה בדרום אלבניה. אבל בואו נלמד קצת משהו על אלבניה. רפובליקת אלבניה, פירוש השם שלה, הוא ארץ העיתים. מדינה בדרום מזרח אירופה שגובלת, תכף נדבר על הגבולות שלה, אבל הדגל שלה, דגל אלבניה, הוא דגל אדום. תסתכלו, דגל אדום בוהק, פשוט צבע מדהים, עם שני איתים, סוג של עית, מהמילה עית, סוג של נשר. העית הדו-ראשי הזה מסמל שהאלבנים מוכנים להגן על עצמה ופוקחים עין לכל הכיוונים. אז כמו שאמרנו, אלבניה היא מדינה קטנה בדרום מזרח אירופה, גובלת במדינות שהתפרקו מיוגוסלביה לשעבר, בצפון מונטנגרו, קוסובו בצפון מזרח, מקדוניה הצפונית במזרח, ויוון בדרום, גם קצת יוון נמצאת בדרום מזרח, ויש לנו רצועת חוף יפהפייה, רצועת החוף של הים האדריאטי היפהפייה במערב, שבעצם ממנה אפילו רואים את קצה המגף האיטלקי. בשנת 2009 הצטרפה אלבניה לברית נאטו. אלבניה כמובן היא המולדת של העם האלבני. יש עוד אלבנים שהם מחוץ למדינה, אבל האלבניה היא מולדת שלהם. עיר הבירה של הטירנה, שאנחנו תכף נספר עליה. אבל אני עכשיו רוצה להראות לכם סרטון קצרצר של 20 שניות, שמראה לכם את השיר שמדבר על גבורת הגברים האלבנים נגד הכובשים העותמנים. העותמנים כבשו את אלבניה משהו בסביבות כמעט 500 שנה, מ-1400 וקצת, עד 1912, שתבינו, אנחנו מדברים על כמעט 500 שנה, והאלבנים נלחמו כל הזמן נגד העותמנים, אמנם הם הוכרחו להתאסלם, שאנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל היו להם נלחמות מאוד מאוד רציניות נגד העותמנים. ואני רוצה להקריא לכם סרט על זמר, שמראה איך הגברים הגברים האלבנים מספרים על המלחמות שלהם נגד העותמנים. בבקשה, אבנר. תראו, הזמר פה, בעצם אנחנו לא כך שומעים את המוזיקה, כי זה מוזיקה אלבנית, אנחנו לא נבין ממנה כלום, אבל כמו שאתם רואים, הוא פשוט מהלל את הגיבורים שנלחמו נגד העותמנים ונגד הכיבוש העותמני. תראו את הסגנון, הגברים האלבנים הם מאוד סוג של גברים פטריארכלים מאוד, מה שנקרא, זה הסגנון פחות או יותר. יש לנו כמה וכמה שירים, מי שרוצה יכול להיכנס ליוטיוב ולראות את הסרטונים עם השירים האלה של הגברים האלבנים. אז בואו נדבר קצת בכללי, אלבניה מונה כמעט 3 מיליון תושבים, כמעט, 2.8 מיליון תושבים, אבל היא מקבלת השנה 11 מיליון תיירים בשנה האחרונה עברו באלבניה. תראו לעצמכם, 3 מיליון תושבים צריכים לתת שירות ל-11 מיליון תיירים. הלוואי עלינו, אנחנו, לצערנו, התיירים אצלנו הולכים משנה לשנה, אנחנו מקבלים פחות ופחות. אז היא מונה 3 מיליון תושבים, אך יש לה היסטוריה עשירה, תרבות ייחודית ונופים עוצרי נשימה. חופים כחולים, הרים פיריים, אגמים וערים עתיקות. התרבות האלבנית הושפעה מאוד מהכיבוש של האימפריה העותמנית, שהכריחה את האוכלוסייה להתאסלם. בוא נאמר סוג של אנוסים, וכמובן, יש השפעה די גדולה מהעולם האיטלקי, האיטלקים נמצאים אולם מעבר לים האדריאטי, מאוד מאוד קרוב, ואיך לא, המסורת הבלקנית, האלבנית מושפעת גם מהבלקנים שבסביבה, מארצות הבלקניות ומהיוונים שבדרום. בדרום המדינה יש לנו הרבה מאוד השפעה יוונית. במיוחד בסרנדה, ממנה יוצאות מעברות לאי קורפו, כמו שאמרנו, היוונים ממש ממול, אפשר להגיע בשחייה, אני צוחקת, לא בשחייה, אבל המרחק הוא 10 קילומטר בסך הכל. בסרנדה יש שכונה, בוא נאמר, רובע מאוד מיוחד, שאני מאוד ממליצה לבקר בו, שנקרא קסמיל. זה רובע בסגנון של אילת, עם מפרצונים מקסימים, וסירות שעושות סיורי שייט מיוחדים, סביב מספר איים עד לאי קורפו. פשוט קסום, בהחלט כדאי. הסיורים האלה של הספינות, ממש ממש מיוחדים. עכשיו בוא נדבר על הדת. האוכלוסייה המוסלמית היא סונית בקטשית. מה זה בקטשית? יש בין המוסלמים הסונים זרם שנקרא בקטשים. הוא נפוץ במיוחד באלבניה, והמקדש שלהם נקרא טקה. בהחלט אני ממליצה לבקר במקדשי הטקה. יש כמעט בכל עיר באלבניה מקדש טקה. בבירה טירנה יש מקדש מאוד מאוד, מבנה ארכיטקטוני מאוד מיוחד ששווה ביקור. גם בברת יש, זה עיר שנקראת עיר אלף החלונות, שנדבר עליה בהמשך, יש את הטקה הזה. ולכן, גם לצד הרוב המוסלמי, בעצם יש מיעוט גדול של נוצרים קתולים או נוצרים אורתודוקסים. כמו שאמרתי לכם, העותמנים הכריחו אותם להתאסלם, אבל נשאר מיעוט די גדול, משהו בסביבות 55% מוסלמים, 45% נוצרים. אלבניה היא גם חברה בארגון לשיתוף פעולה אסלאמי. הבקטשים, אני רוצה לספר לכם על הבקטשים. חלק מאוד מרתק בפסיפס הדתי התרבותי של אלבניה. יש להם מקום מאוד חשוב גם בהיסטוריה וגם בזהות הלאומית. בתוך הפסיפס הזה של ההשפעות העותמניות, היווניות והאירופאיות, צמח הזרם הדתי המיסטי הייחודי הזה, הבקטשים. הם לא מוסלמים רגולים, הם שילוב מסקרן של סופיות רוחנית עם השפעות שיעיות, נוצריות ואפילו אלמנטים פגאנים מקומיים. בתקסים שלהם הם שרים פיוטים, שותים יין, אתם יודעים, אלכוהול אסור באסלאם, והם בכל זאת שותים יין, מדברים על אהבה, על חמלה, על שוויון, אפילו בין גברים לנשים, דבר שהוא נדיר מאוד בעולם המוסלמי. הבקטשים הגיעו לאלבניה עוד בתקופה העותמנית, אבל במאה ה-19 הם הפכו לכוח תרבותי ולאומי. הם תמכו בתחיית השפה האלבנית במאבק לעצמאות. הם הפכו את הדת למסגרת של זהות פתוחה ולא סגורה. גם בתקופת הדיקטטורה הקומוניסטית, שתכף נרחיב עליה, כשכל הדתות נאסרו, הבקטשים נרדפו קשות. המקדשים שלהם הוחרבו, המנהיגים שלהם נכלאו, אבל האמונה הזו לא נכחדה. עם נפילת הקומוניזם ב-91, הבקטשיות הסונית שבה לפרוח, והיום הם חלק בלתי נפרד מהחיים באלבניה. אחת לשנה, בהר תומר הקדוש, מתכנסים אלפי אנשים לטקס תפילה, מוזיקה ושירה, לא רק מוסלמים, גם נוצרים, גם אתאיסטים, כולם יחד. אפשר לומר שהבקטשים הם לא רק סמל דתי, לא רק זרם דתי, הם סמל. סליחה. סמל לסובלנות, לפיוס ולכבוד האדם. סמל לאלבניה אחרת, פתוחה, חמה ומכניסת אורחים. עד כאן על הדת באלבניה, ועכשיו אני רוצה להראות לכם תמונות, טיפונת, כמה תמונות שרצות ביחד. שירוצו אחת אחרי השנייה, שבעצם מראות לנו את ה... את הבונקר, הנה אני אמרה לכם את הבונקר, אנחנו תכף נדבר על הבונקר, תסתכלו על התמונה של הבונקר, תסתכלו על התמונה של ג'ירוקסטרה, אנחנו בהמשך נרחיב עליה, וכמובן נופים מדהימים. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר, לפני שנתקדם הלאה, את השיר המקסים של צביקה פיק, שיר מאוד מאוד מיוחד שאני מאוד אוהבת, בבקשה.
מת אב ומת אלול ומת חומם גם נאסף תשרי ומת אימם רק נשארה גחלת עמומה של אהבת הקיץ הקדומה של אהבת הקיץ הקדומה אל מערת דוד השונמית תצמיד את ירחיה הקרות אל חום האבנים שעל קברו אל חום האבנים שעל קברו ילד זר הולך ותר כמו שאול את תקוותיו של אב ושל אלול ובעמום הוא מחפש את הצלול ובעמום הוא מחפש את הצלול לך ילד לך אולי בסוף המערב בין ים ויבשה בין אב לסתיו יהיה אור שלך יאיר בין חטאיו יהיה אור שלך יאיר בין חטאיו מאב ומת אלול ומת חומה גם מאסר תשתה
אז שמענו את צביקה פיק המדהים. לפני שאני אשכח, אני רוצה לעבור לקוד כבוד של האלבנים שנקרא קוד הבסה. אבל, הבסה, סליחה. אבל לפני כן אני חייבת להזכיר לכם, ניסיתי קודם להגיד וברח לי, אני מוציאה טיול נוסף לאלבניה, בשמיני לאוקטובר, ואין הרבה מקומות, כך שמי שרוצה, שנשארו ארבעה מקומות אחרונים, אז מי שרוצה להצטרף לטיול, שיכתוב לי לפייסבוק, חווה דורני, חווה חוויה, ואני אצרף אותו לטיול, ואני לא מבטיחה, כי יש בסך הכל רק ארבעה מקומות, זה טיול של שמונה ימים, טיול מדהים, מי שרוצה ללמוד עוד על אלבניה מוזמן. עכשיו אני רוצה לדבר, דרך אגב, בסוף אחרי הנושא הזה, אני אתן לכם טיפים. מה כדאי לעשות באלבניה? לצעירים שלא רוצים לצאת לטיול מורגן, אנשים שרוצים לטייל לבד, יש לי טיפים מדהימים על הערים שכדאי לבקר בהם ומה לעשות בהם. אבל לפני כן, אני רוצה לדבר על קוד הבסע. קוד כבוד של האלבנים. הוא נקרא קוד הבסע. ולמה זה כל כך חשוב? כי זה קוד כבוד אלבני עתיק, שמדגיש נאמנות, הכנסת אורחים ושמירת כבוד המילה, גם במחיר אישי כבד. ולמה בעצם זה מעניין אותנו? כי הקוד הזה עמד בבסיס ההצלה של יהודים בתקופת השואה. הצלת היהודים במהלך הכיבוש הנאצי, אני מדברת על 1943-44, כשהנאצים כבשו את אלבניה, האוכלוסייה האלבנית, מוסלמים ונוצרים כאחד, הסתירה יהודים והעניקה להם זהויות מזויפות, זהויות שמות שהם המציאו להם. הבסע, עקרון הכבוד והמחויבות לאורח, היה אחד המניעים להצלה. והתוצאה? מספר היהודים באלבניה דווקא גדל אחרי המלחמה. הם התחילו עם כמה מאות יהודים בתחילת מלחמת העולם השנייה, וסיימו עם 2,000 יהודים בסוף המלחמה, וכולם ניצלו על ידי האלבנים. בזכות זה עשרות אלבנים הוכרו כחסידי אומות עולם ביד ושם. יש לי את התמונה של העיר ברת, שאני רוצה להראות לכם למה. אני ממליצה לבקר בעיר ברת, כי קודם כל היא נחשבת אתר מורשת עולמי, בגלל החלונות שבה, כמו שאתם רואים, זה עיר לשימור של אונסקו, אבל אני רוצה לדבר יותר על הנושא של היהודים שם. בעיר הזו, בברת, יש את מוזיאון סלומון, מוזיאון. זה לא, אתם חושבים מוזיאון להיכנס למבנה מדהים, לא, זה אולם, לא גדול, נמצא בעיר העתיקה של ברת, אבל במוזיאון הזה יש את התיאור, איך הם החביאו את היהודים, יש רשימה ארוכה מאוד של שמות היהודים שנמלטו מימת הנאצים, הארצות שמסביב לאלבניה, הוסתרו בבתי התושבים. יש שם את הגברת אנג'לינה, שהיא אשתו של זה שאסף את כל המסמכים החשובים הללו. היא הסכימה להעביר לי את השמות, היא בדרך כלל לא מרשה. היא הסכימה להעביר לי את השמות של כל היהודים שהאלבנים שמרו והגנו עליהם, השמות היהודים. כל מי שרוצה לברר ולבדוק אם בני המשפחה שלו מופיעים ברשימת השמות הזאתי, יכול להתקשר אליי לחווה. אני ב-052-837-8555. אתם יכולים לברר את השמות, השמות האלה מאוד חשובים. עד היום היא לא הסכימה, כל הזמן שהייתי שם היא לא הסכימה לתת את השמות. הפעם היא כבר נתנה, אני לא יודעת למה, וזה חשוב מאוד. מי שרוצה לברר אם בני משפחתו עברו באלבניה וניצלו על ידי אלבנים, שיתקשר אליי ל-052-837-8555, ואני אבדוק לו ברשימות שיש לי. יחד עם זאת, עם הביקור בבית הזיכרון היהודי הזה בעיר העתיקה, בערב, לאחר השקיעה, האזור הופך להיות אזור בילויים, אזור מאוד מאוד מיוחד של צעירים, של תיירים, פאבים ומוזיקה וריקודים ברחוב, בהחלט מעניין. ברת שנקראת עיר אלף החלונות, אתר מורשת עולמי של אונסקו, עיר עתיקה יפהפייה, היא קיבלה את הכינוי עיר אלף החלונות בגלל הבתים העותמנים המיוחדים שלה. ב-2008 אונסקו הכריז עליה כאתר מורשת עולמי בגלל הארכיטקטורה המיוחדת הזו שסיפרתי לכם עליה. עכשיו אני רוצה לדבר על שלטון הדיקטטורה. לא, אתם יודעים מה? אני אעבור, יש הרבה הרבה חומר על אלבניה והרבה הרבה מה לספר, אבל מאוד חשוב לי לעבור לערים שאני רוצה בעצם לתת לכם את הטיפים המעניינים. אז אתרים מעניינים באלבניה, הנה יש לכם כרגע את התמונה של הבניין המיוחד הזה שאבנר שם לכם. אתם רואים את הבניין הזה? צילם את זה אחד המטיילים שלי בשבוע שעבר, אריה דרוקר. תסתכלו על הבניין המדהים הזה. אדי רמה החליט, אדי רמה ראש הממשלה, הוא היה בתחילת ראש עיריית טירנה, והוא החליט לעשות את טירנה עיר מוקד משיכה לתיירים. אז הבירה, קודם כל, היא הייתה היו בה בניינים קומוניסטיים ישנים, אפרוריים, ואדי רמה החליט לשנות את הצביון הזה, מעיר קומוניסטית אפורה, לעיר צבעונית ומעניינת, עם מבנים ארכיטקטוניים מיוחדים, כדוגמת זה שאתם רואים עכשיו. כמובן, מי שנוחת בטירנה, יש מספר אתרים מעניינים מאוד. הראשון, לא לפספס, ביקור בפארק הלאומי דג'אטי, עלייה ברכבל לתצפית מרהיבה של העיר בגובה של 1200 מטר. פשוט מדהים שם, אפשר לשבת לשתות כוס קפה, להצטלם, פשוט יפה. בעיר טירנה יש חיי לילה תוססים. במרכז העיר יש את רובע הבילויים שנקרא טופטני, ליד המול הגדול טופטני. המרכז הזה הוא מוקד משיכה לצעירים ותיירים. יש נפאבים, מסעדות, מוזיקה, חנויות. הוא פועל עד השעות הקטנות של הלילה, במיוחד במוצאי שבת וביום ראשון. יש עוד עיר מיוחדת שאני מאוד אוהבת, העיר שנקראת ג'ירו קסטרה, עיר מבצר עם אדריכלות עותמנית, זה עיר אבן שידועה, היא נמצאת במרכז האלפים האלבנים, עיר עתיקה, אבל היא משופעת עליות וירידות ברחובות העתיקים, הריצוף שמשולב שבהחלט דורש נעלי הליכה טובות לטיפוס, מי שרוצה לטפס לכיוון המצודה העתיקה בראש הרכס, יכול לעשות את זה, אבל כמו שאמרתי, נעלי הליכה וסבלנות להגיע עד ראש הרכס, זה לא פשוט. בשעות הערב והלילה, העיר העתיקה הזאת הופכת לפאב אחד גדול. מאות התיירים הצעירים שוטפים את הרחובות העתיקים עם ריקודים ומוזיקה. מי שמתעניין בכלי מלחמה ממלחמת העולם הראשונה והשנייה, חייב לטפס ולהגיע לתצוגת כלי המלחמה המיוחדת הזו, שנמצאת במבצר העתיק בראש הרכס של ג'ירו קסטרה. זה לגבי ג'ירו קסטרה. עכשיו אני רוצה לספר לכם על החופים המרהיבים של הריביירה האלבנית. חופים בתולים על הים היוני. כבר דיברנו על קסמיל ועל סרנדה. זה הריביירה, והריביירה של חוף הים היווני, חוץ מקסמיל וסרנדה, זרועה בכפרים, ים תיכוניים מסורתיים, טירות עתיקות, חופי טורקיז מבודדים, מעברי איים, מפרצונים, נהרות ומטעי תפוזים ולימונים. יש תופעה מאוד מיוחדת בכפרים המרוחקים. כפריים, אתם תראו כפריים, צועדים עם ג'ריקנים גדולים לעבר מפלי המים שיורדים מרכסי הערים. המים באלבניה מצוינים, מהמעיינות טובים מאוד, אבל הצנרת במצב גרוע. לכן כולם קונים ממעיינות מבוקבקים, כמו שאנחנו תיירים, או למשל בכפרים הרחוקים, הם לא הולכים לקנות מים מינרליים במקולת. אין להם גישה גם למעיין קרוב, אז כל כמה ימים מגיעה מיכלית מים. זה, אתם חייבים לראות את זה שאתם מסתובבים בכפרים. מגיעה מיכלית מים ענקית, זה כמו שאתם רואים אצלנו מיכליות של דלק, אתם רואים מיכלית מים ענקית, ותור ארוך של כפריות שמגיעות עם כל כלי שהן יכולות למלא מים, הן ממלאות מים בכל מיני סוגי מיכלים. זה פשוט, פשוט מדליק לראות את זה. ממש מעניין. עכשיו אני רוצה לדבר על הבונקרים. בונקרים, יש לנו איזושהי תמונה של בונקר, אני מקווה שאבנר ישים לנו אותה, את התמונה של הבונקר, אם לא, אני חושבת שכבר שמנו אותה לפני כן. הנה, יפה, הנה התמונה של הבונקר, נשים אותה לכמה שניות. הבונקרים הללו, לא לפספס ביקור בבונקר, הבונקרים הללו נשארו מתקופת הדיקטטור הוג'ה. הבונקרים הללו פזורים בכל המדינה. כיום חלקם הוסבו למוזיאונים ובתי קפה, או בתי קפה. הוג'ה, תכף אני, אם יהיה לנו זמן, אני אדבר קצת על אנבר הוג'ה, שסגר את המדינה כמו צפון קוריאה. אנבר הוג'ה רצה להקים 700 אלף בונקרים מבטון ברחבי המדינה, מחשש לפלישה מבחוץ, לפי אלבנים כמובן. הוא החליט שכולם מנסים לפלוש לאלבניה. הוקמו רק קרוב ל-200 אלף, הם קיימים עד היום כסמל לאותה תקופה, כמובן שאין תקציב להרוס אותם, והם הפכו להיות חלק מהנוף באלבניה. עכשיו אני רוצה לספר לכם על העין הכחולה, תכף אבנר ישים לנו את התמונה, עוד קצת, עוד אחת, תמונה של מעיין, תכף אנחנו נגיע לתמונה הזאת, התמונה של העין הכחולה, עוד לא, יותר קדימה אבנר, עוד יותר קדימה, הפוך לצד השני, אוקיי, תכף זו תמונה מספר... טוב, אנחנו לא מוצאים את התמונה. מי שרוצה יכול לראות ביוטיוב העין הכחולה ולראות את התמונות המעניינות. בכל אופן, העין הכחולה היא בעצם אחד המקומות הקסומים בדרום אלבניה. העין הכחולה הזו משקפת את הצבע הכחול הבהיר האז שנשקף ממה המעיין המיוחד הזה. יש סיפור אגדה מאוד מעניין על המעיין הזה, אבל יש פה ספיקה מאוד מאוד חזקה של מים, ואפילו ניסו, שלחו צוללנים להיכנס לראות מאיפה זה מגיע, איזה תעלומה, לא הצליחו, המים פלטו את הצוללנים החוצה. סיפור מאוד מעניין על דרקון שאכל בנות צעירות, ותפסו אותו, ולא רק שתפסו אותו, ניסו לשרוף אותו, והדמעות של אותו תנין זלגו, ואלה הדמעות שנמצאות, שמשתקפות בעין הכחולה. למה קוראים לזה עין הכחולה? זה נראה כמו עין עם אישון כהה, והמים הכחולים שמסביב נראים כמו הקשתית של העין. אני בהחלט, בהחלט ממליצה לפנות 3 או 4 שעות לביקור בעין הכחולה המדהימה הזו. יש גם את העיר דורס. למה אני מציינת אותה? העיר הזו היא עיר בעלת השפעה איטלקית, כיוון שהיא על החוף מול הקצה המגף האיטלקי, בתיה ורחבותיה של העיר נראים כמו בערים, כמו ערים איטלקיות רבות, כמו בנפולי ולצ'ה שבצפון, בדרום איטליה. עוד מקום שרציתי לציין, מי שאוהב טרקים, במיוחד הצעירים בצפון אלבניה, מתנסים האלפים האלבנים, רכס הרים פיראי ומרשים, שמכונה גם הערים המקוללים. אחד האזורים היפים והפחות מתוירים באירופה, בגלל שיש לו פסגות חדות, כפרים מסורתיים, נופים בתולים, באזור הזה רק אפשר להגיע עם טרקים. הטרקים, מסלולי טרקים מאוד מפורסמים, במיוחד המסלול בין הכפרים טט ואלבון, נחשב לאייקון של אלבניה, זה שביל הליכה של יום, שעובר דרך יערות ירוקים, מעברי הרים גבוהים ונופים דרמטיים. בדרך פוגשים את המפלים, מפלי גרונס, זה מפל עוצמתי בגובה של 30 מטר שנמצא ליד הכפר טט. כמו שאמרתי לכם, רק בטרק, הליכה של כמה שעות, אפשר להגיע אליו. יש גם קניונים עמוקים, נהרות, קרחוניים צלולים, וקרי דשא אלפינים. הטרק באזור הזה נחשב לחוויה בלתי נשכחת, שילוב של טבע פירי, הכנסת אורחים כפרית ונגיעה באלבניה האותנטית. לפני שאני אסכם את הנושא של אלבניה, רציתי להזכיר שהיה פרטיזן מאוד מאוד קריזמטי, שהנהיג את האלבנים, תקופת ההתנגדות לנאציזם, ואותו בחור נבחר להיות המנהיג של אלבניה לאחר מלחמת העולם השנייה, והבחור הזה סגר את המדינה בצורה טוטליטרית ל-45 שנה. קראו לו הנבר הוג'ה. הבחור הזה החזיק את המדינה ביד ברזל, בדיוק כמו צפון קוריאה, ביד ברזל במשך כמעט 50 שנה, לאחר מותו כמובן, המפלגה הקומוניסטית בראשותה של אשתו המשיכו את הסגירות של אלבניה עד שנפילת הקומוניזם, נפילת הקומוניזם הייתה ב-91, כל מי שזוכר את נפילת חומת ברלין בנובמבר 1989, ואחרי כן, אחרי נפילת חומת ברלין, לאט לאט המדינות הקומוניסטיות נפלו, כתוצאה מהנפילה הזאת גם אלבניה נפתחה לעולם, נפתחה בצורה מאוד הדרגתית ואיטית, ואז השתלטה על המדינה, מה שנקרא תרמית הפירמידות המפורסמת, אנרכיה בשנת 97, הדרך הייתה מאוד קשה לצאת מהאנרכיה הזאת, שתבינו, כשאין סדר, והכסף מתעדה, ומדינה פושטת את הרגל, כל האנשים כמובן, כל איש לעצמו, הוא רוצה להציל את עצמו, וככה בעצם הם התגלגלו לאנרכיה רצינית מאוד. אני רואה שנגמר לנו הזמן, ויש לי כל כך הרבה דברים לספר לכם על אלבניה. מי שרוצה יכול לכתוב לי בפייסבוק, יכול להתקשר אליי, 052-837-8555, ואני אספר לו על עוד דברים. אני רוצה לסיים בשיר המדהים של אופרה חזה, אחרי החגים. אתם יודעים, אחרי החגים זה ביטוי שנעמי שמר, כשהיא כתבה את השיר, היא הטביעה אותו, מושג מדהים. אחרי החגים נעשה כך וכך, אחרי החגים, אז אני מאוד מאוד אוהבת השיר הזה, וכמובן אופרה חזה המדהימה שאין כמוה. בבקשה, בוא נשמע את השיר.
שלא חוזרת לעולם, אבל בלבך אתה יודע שמעבר לפינה אהבה חדשה ממתינה. אחרי החגים יתחדש הכל, יתחדשו וישובו ימי החול, האוויר האפר, המטר והאש, גם אתה, גם אתה תתחדש. בגנך אורחים לפתע בערבוביה גמורה, עץ החלומות ועץ הדעת טוב ורע. הסתכל על כליך שהשארת בחצר, הפטיש, הסולם, המדר. אחרי החגים התחדש הכל, התחדשו וישובו ימי החול, שתעבור שעון החול, שעון חייך מאותת לך עכשיו, למד דלת, למד ה, למד ו. אחרי החגים יתחדש הכל, יתחדשו
לא בזנב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מי שמוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומי שהוא אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קוראים תמיד בזמן מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובר ברעב. משהו חדש מתחיל אצלי